חשבתי היום להמשיך בעזרת השם בנתיב הענווה, אבל היום ללמוד דווקא בגנות הגאווה, אבל בצורה נראית לי מאוד מיוחדת, מעניינת, כי יש כאן דווקא סיפור, ומעניין מה לומדים מהסיפור הזה. אז אנחנו ככה, אנחנו בנתיב שנקרא נתיב הענווה, פעם שעברה למדנו את הגדרות של הענווה, פרק א' במערב, עכשיו אנחנו בנתיב, אותו נתיב, נתיב הענווה, פרק אבל פרק ז', בסדר? נתיב הענווה, פרק ז', תמיד אני אוהב שמגיע לנו סיפור. למה אני אוהב שמגיע לנו סיפור? לא יודע, הסיפור זה מעורר כזה, בסדר? אז יש לנו כאן סיפור שמופיע לנו בנתיב הענווה, בסדר? אז בואו תחלקו את תראות את הדפים, תודה רבה ממש לצילומים. אז נחכה שנייה, בסדר? בסדר, אז עוד פעם, אנחנו נתיב הענווה, פרק ז', בואו ונראה מה יש לנו כאן בעניין הזה. פעם שעברה למדנו על המעלה של הענווה, ועכשיו אנחנו לומדים בגנות הגאווה. בסדר, זה הנושא שלנו, אז בואו נראה. תנו רבנן, בעולם יד המרח כקנה ועל יהא קשה כערב. אדם צריך להיות רך כקנה, מתכופף, לא קשה כערב, לא בן אדם קשה. מעשה, עוד יש לנו כאן סיפור. מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדר. תכף נראה זה. זה שם מיוחד, המקום הזה, המהר"ל התעכב עליו, מגדל גדר. יש מקום אחר, נראה לי, שנקרא מגדל עדר, אני פעם בבלתי באיזה שיעור, אבל כאן קוראים למקום מגדל גדר. מעניין, נראה בהמשך שזה מיוחד המקום הזה. כל אופן, רבי אלעזר ברבי שמעון הגיע ממגדל גדר מבית רבו. בפרק ג' בתענית, זה מופיע, הוא בפרק ג' בתענית, פרק ז' מנתיב הענווה, מצאנו, ובפרק ג' בתענית. אז בואו ככה נתחיל עוד פעם, טוב ששאלת אז נתחיל עוד פעם, ובפרק ג' בתענית בואו נקרא את זה עוד פעם. תנו רבנה, בעולם יהיה אדם, רך כקנה ואל יהיה קשה כערב, מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדר מבית רבו והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הנהר ושמח שמחה גדולה. טוב, עד כאן חלק יפה בסיפור, בא ממקום רבי אלעזר ברבי שמעון שקראו לו מגדל גדר, הוא היה שמח שמחה גדולה כי הוא למד הרבה תורה. טוב, נחמד, אז זה דווקא חלק מאוד נחמד שמסופר בסיפור פה. והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. כאן מגיע החלק הבעייתי, בסדר? הייתה דעתו גסה עליו כי הוא למד תורה הרבה. דעתו גסה עליו, היה לו משהו קצת נקודה מסוימת גאוותנית, שהוא בא מהמקום שבו הוא למד תורה, היה לו משהו קצת נדבקה בו משהו ממידת הגאווה. רבי אלעזר ברבי שמעון שהיה בטוח אדם מאוד מאוד גדול, מה היה שם? נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. טוב, פה לא ניתן משלים ודוגמאות, סתם, אדם שהיה מכוער ביותר. כל דבר שאני אתן משל ודוגמה זה כמובן יהיה גרוע, אבל בכל אופן נזדמן לו אדם שהיה מכוער ביותר, כפשוטו, לא נעשה פה פלסופים ואחר כך נצטרך לבקש מיליון פעמים מחילה, כי אנחנו אולי לקחנו דוגמה לא טובה לפה או לשם. קפשט, אדם, למרות שבהמשך נראה אולי לא קפשט ממש, אבל זה מסיבות אחרות. אבל בינתיים קפשט, נזדמן לו אדם שהיה מכוער ביותר. אמר לי, שלום עליך רבי, המכוער ביותר הזה אמר לו לרבי אלעזר ברבי שמעון, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. וואו, עד כדי כאן, זה נשמע לי באמת תמיד הקטע הקשה בסיפור. רבי אלעזר ברבי שמעון כל כך היה לו קשה עם האדם הזה שהיה מכוער ביותר, שהוא אפילו לא היה מוכן להגיד לו שלום. טוב, נתעכב על זה, זה נראה דבר קשה קצת העניין הזה כמובן, אבל אפילו שלום הוא לא אמר לו, מכוער ביותר. אני אגיד לכם פרשנות משלי, למרות שבהמשך אני קושייה על הפרשנות הזאת. יכול להיות שהיה מכוער והיה לו גם טענה לרבי אלעזר ברבי שמעון על הקיום של האדם הזה. יכול להיות שהוא הרגיש שהעבירות שלו, ההבנות שלו, תפעמים יופי, תלוי גם באשת חי, אנחנו רואים שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. חלק מהפרשנים, אישה יראת השם היא תתעלל, וחן וביופי. כלומר, יראת השם היא יוצרת גם חן ויופי. כשאין יראת השם אז אין כל כך חן ויופי. אולי גם כאן האדם הזה היה מכוער בעיניו, כי הוא הרגיש שהכיור הזה בא גם מהעבירות, מהעוונות שלו. אילו הוא היה בן אדם שמתנהג כמו שצריך, גם הכיור לא היה כל כך נראה על פניו. וואו, סיפור לא נעים כזה, אה? היה אדם מכוער, אפילו שלום הוא לא אמר לו, רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו שלום לא אמר לו. אמר לריקה, כמה מכוער אותו האיש, אפילו שלום הוא לא אמר לו, רק אמר לו, כמה אתה מכוער, מה שמביא קצת הסיפור הזה, אה? כמה אתה מכוער, שם הכל בני איך מכוערים כמותך? אולי שאל אותו, תגיד לי, כל בני העיר שלך מכוערים כמוך? אז אני לפחות משהו מסוים מקל בסיפור הזה, כל עוד שהרגיש שזה בא מעבירות, מעוונות, זה גם גורם קיוב חיצוני. אומר, קשה להסתכל עליך, מה? האם כל בני העיר שלך, כך אמר לו רבי אלעזר ברבי שמעון, מכוערים כמוך? אמר לו, איני יודע, אלא לך אמור לאומן שעשני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית, לך לקדוש ברוך הוא, כאילו, לך לאומן שעשה אותי, ותגיד לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. טוב, זה לא כל כך מסתדר לפירוש שאמרתי שזה בא בגלל עבירות ועוונות. אז מה, זה לא... לא האומן עשה את זה, אבל האומן יצר אפשרות כזאת, שבני האדם יראו גם מכוערים אם הם יעשו עבירות. זה פלפול שלי, שהסיפור יהיה יותר קל, אבל וואו, זה לא קל להבין את הסיפור הזה. טרח, הוא אמר לו, אז אני אעשה בגלל עבירות, אבל הוא נכנס בו באדם הזה. הוא רצה אולי להוכיח אותו, אז הוא אמר לו, תלך להקדוש ברוך הוא. טוב, היה מטייל לאחוריו, הוא הלך אחרי רבי אלעזר ורבי שמעון, עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו, יצאו בני עירו של המכוער הזה לקראת תחילה, אין לי ביטוי אחר, לא כתוב את השם שלו, כן? של האיש הזה שהיה מכוער. אז יצאו בני עירו לקראתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, והיו אומרים לו, שלום עליך רבי רבי מורי מורי. וואי, הוא ראה פתאום האדם הזה, איזה כבוד עושים לרבי אלעזר ורבי שמעון. כולם אומרים לו, שלום עליך רבי רבי מורי, ובפני רגע הוא נפגע ממנו, כן? רבי אלעזר ורבי שמעון אמר לאותו אדם, איזה מין מכוער אתה. טוב, מביא לסיפור הזה, אמר להם מבני העיר, למי אתם קוראים רבי? רבי אמרו לו לזה שמטייל אחריך. היה מטייל רבי אלעזר ברבי שמעון אחרי אותו אדם, אמר להם, אם זה רבי, אל ירבו תומתו בישראל, אמרו לו בני, מה אמר להם? כך וכך עשה לי. הוא אמר לי שאני מכוער. אמרו לו, אבל בכלל, מכל לו שאדם גדול הוא בתורה, אמר להם, בשמכם הרי אני מוכה לו, ולבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון והדעת עולם מידם, רק תקנה, ואל יהיה קשה כערב. אז הוא ראה, וואו, איזה טעות הוא עשה, כי הוא הלך, והוא אמר להם, הוא לא אדם גדול בכלל, ככה הוא פגע בי, אמרו לו, וואו, באמת, תמחל לו אדם גדול בתורה, הוא מחל לו רק שהוא לא ירבה לעשות כן, אותו אדם מחל לו בסוף. הוא אמר, רבי אלעזר ברבי שמעון למד מהסיפור הזה על עצמו, שאדם יירח כקנה, ואל יהיה קשה כערב. טוב, הסיפור הזה, גם אחרי שנלמד אותו, כנראה מעורר הרבה קשיים, בכל זאת זה נראה מוגזם קצת. מה, עד כדי כך, הוא האדם מכוער, הוא נכנס בו בפנים ככה, והוא אמר לו, היי, אתה נראה ממש מכוער, מה? ואתם יודעים, לפעמים כשאתה הולך עם ילדים, יש לך מבוכות כאלה, כי ילדים, אתם יודעים, הם לא עושים חשבון. שגרנו ביישוב עתניאל, אני זוכר, אז היה שם בן דוד שלנו, יש עוד כאלה פה שגרים לידינו בני דודים, אז היה שם בן דוד שלנו שעבד בבנייה, ואז הלכתי עם אחד הילדים, והוא צועק לך בקור, אמר לי, אבא, הנה רשע, הנה יש שם רשע על הגג, טוב, את הילדים מביכים אותך, טוב. אבל הם, נכון, ילדים הם דוגרים כאלה, הם לא יודעים חשבון. טוב, אבל פה לא ילד, פה מדובר בשני אנשים מוגרים, רבי אלעזר ורבי שמעון, זה לא ילד שהולך איתך. הוא אומר, היי, האדם הזה נראה נורא מכוער, אתה לא יודע איפה לשים את עצמך. אלא מדובר ברבי אלעזר ורבי שמעון, אחד מגדולי התנאים. והוא אומר לאותו אדם, כמה אתה נראה מכוער? אופס. ואז האדם הזה אומר לו בסוף, לך לבורא שברא אותי, תגיד לו שככה בני האדם, מה אני יכול לעשות, ככה אני נראה? ואז בסוף הוא מחל לו בסוף כל הסיפור, והוא אמר לו, עולם מי אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כאלה.
אבל, מה זה אומר שדעתו גסה על
המדינה שלו בתורה? לא, יופי, התחלנו כבר, צדקת בנקודה מאוד נכונה. קודם כל, מה זה אומר בפשט דעתו גסה על המדינה? אחרי שהוא למד הרבה תורה, הוא רגיש ככה, וואו, רגיש על גסה טובה כזאת. מה? גאווה, כן, סוג. אומנם משהו מסוים של גאווה.
התורה לא מעדנת אותם.
או, זו שאלה מאוד יפה, נכון, מיד נתעסק, נכון, התורה לא מעדנת. וגם משהו מסוים של גאווה. סליחה שאני חושב בדוגמה, רק כי אני צריך לשתף בדוגמה, בסדר? אבל לצורך הדוגמה שלנו, מי ששמע הרבה שיעורים במדרשה, היה לה שבוע, וואו, אז היא נוסעת הביתה והיא מרגישה טוב. טוב, להרגיש טוב זה לא רע, אבל היא מרגישה יותר קצת מטוב, כן? מרגישה כזה הרגשה מאוד טובה. ואז אחד האחים שלה בבית אומר איזה משהו, את יודעת מה כתוב פרשת שבוע ככה? היא אומרת לו, עזוב שטויות, זה לא כתוב בכלל בפרשה. מה עשית לאף שלה שלומד באיזו ישיבת הסדר או בשווי חברון? מה נפלת לה? טוב, היא למדה הרבה תורה, יש לה איזה... או, נראה, זה ראו טוב. פתאום נהיה לך ככה, לא לך נראה, כי אני אמרתי כזה ש... נהיה לה ככה פתאום איזו עוצמה כזאת. היא אומרת, תשמע, מה אתה אומר שכתוב בפרשה? עזוב, למדנו כבר, למדנו את זה במדרשה אצל רבנית וזאת, זה לא מה שכתוב. גם לא הבנת כל כך, זה לא... טוב, אבל הבן שלי סיפר לך, יש לי בן בישיבה גבוהה עכשיו, שיעור א', אז הוא סיפר לי שבשעה בשמינית הוא למד עם איזה חבר חברותה, ויש להם, היה לו אותו חבר אחות שלומדת באיזושהי מדרשה, אפשר לומדים גם גמרא במדרשה הזאת. הוא אומר לי, ממש הביכה אותנו, התחלנו ללמוד גמרא, התחילה לשאול שאלות, הוא אומר, לא, לא, תתעסקי בשאלה, לא סתם, אבל טוב, לפעמים יש אירועים מביכים, אבל בכל אופן, כאן מדובר שהם, היה פה כאילו איזה מין תחושה, שהתקבלה, נהיה הרגשה טובה לרבי, אבל זה טענה, זה רבי אלעזר ורבי שמעון, כן? בסדר, אז אני במשל אמרתי, באת מהמדרשה ואת מרגישה, וואו, טוב כזה. טוב, זה לא רע להרגיש טוב, רוצה קצת יותר אפילו מטוב כזה, כן? פתאום התחילה להעיר הערות וזה, כן, ו... רגע, רגע, שמתם את הכלים הבשריים פה ליד ה... זה, זה, רגע, רגע, למדנו בשיעור הלכה, חכו שנייה, תעיפו את הכלים. טוב. אין לך איזה שבת מדרשה, סבת, לא יכולת להישאר שם, סתם, לא, זה עד עוד שם, סדר חדש במזרח התיכון, את מתחילה לעשות, רגע, כן. נראה לי אתם בוררים פה, נראה לי אתם, אבל תחושה כזאת של, כן, איזה מין הרגשה כזאת טובה פלוס, נקרא לזה, כן, הרגשה טובה פלוס. וואו, אז מה, זה טוב להרגיש גם, לסתם זה לא טוב. בואו נתחיל במערד, שאני דווקא מלמד פה זכות, מסביר לנו, למה התחושה הטובה הזאת, יש לה כן גם מקום, אבל לא יותר מדי מקום, בסדר? אז מזה אנחנו מתחילים. אז בואו נתחיל בזה. והשם הזה, ממגדל גדר, לא מצאינו בשום מקום. לא מצאנו סתם אף מקום כזה, שקוראים לו מגדל גדר. אז הוא הולך להסביר את זה בהמשך, למה בכל זאת קראו למקום הזה כך, ומה בא לשמועינן, מה היה החידוש שהוא בא מגדל גדר, בוודאי, מהמקום הזה מיוחד בתורה, היה לו לומר בשביל כך, זכר, אבל לא מצא. טוב, לכך נראה, שבא לומר, כי לא היה חס וחליל החטא בצדיק הזה שהתבש חס וחליל הגאווה. רק שהתורה היא למעלה למעלה על הכל. קודם כל אומר המהר"ל, נקרא לזה מין לימוד זכות גדול, זה שרבי אלעזר ורבי שמעון הרגיש טוב, כי צריך להרגיש טוב אחרי שלומדים תורה. זה קצת עושה לנו קשה לאור הסיפור הזה, אבל המהר"ל אומר לנו באומץ גדול, זה שמרגישים טוב אחרי שלומדים תורה זה בצדק. טוב, לא צריך להגיע לגאווה, היה עד כדי כך, אבל בעיקרון צריך להרגיש, אני אקרא לזה קצת חריף אפילו, סוג מסוים של גאווה צריך להרגיש. כלומר, הוא רבי אלעזר ורבי שמעון לומד תורה, באמת, נכון, התורה נותנת עוצמה, נותנת כוח, אדם צריך להרגיש שאחת התורה נותנת לו עוצמות, ואז כנמר, כן? נכון, אז כנמר, נכון, לא פספסתי, פחדתי שפספסתי, גיבור כארי ואז כנמר, לעשות רצון אבי חד השמיים, להיות אז כנמר צריך להיות. זה יפה שהתורה נותנת כוח וכוח, זה יפה אם את באה מהמדרשה, דופקת בדלת, פתאום רואים לא איזה אחת כזאת ככה, לא כמו שהגעת מהשירות כזה שפוחה, גמורה, והתיק עלייך ואת עוד רגע נופלת למטה. לא, הגעת עם עוצמות, הגעת עם כוח, למדת תורה, יש לך איזו אמירה, כן? ושואלים אותך מה למדת, אתה אומר, תשמעו, היה שיעור יפה פרשת שבוע, חכו חכו לארוחה, יש שם איזה דבר תורה יפה כמו שצריך. יפה מאוד, כל הכבוד, באמת כל הכבוד, התורה לא עושה להוביל אותה למקום נמוך כזה, להפך, התורה זוקפת את קומתנו, יש בזה משהו חיובי, בזה שהתורה זוקפת את קומתנו. נראה לי, אם אני זוכר נכון, כשהיינו בישיבה התיכונית, אז אחד הרמים שלנו תמיד היה אומר לנו דבר תורה לפני שנוסעים הביתה, כשבוא הביתה שלא אותנו בארוחה יש לכם דבר תורה, יאללה, יש לנו. טוב, יפה, יש בזה משהו יפה, נכון, יש לנו ככה משהו יפה, יפה להגיד על המקום, זה יפה, זה נחמד, זה קודם כל אומר המהר"ל פה משהו חיובי. נכון, זה מפתיע כזה בעיניי לקרוא את זה. אומר, למרות שקראת הסיפור שהוא יצר כאן איזה משהו שלילי, אבל היסוד הוא חיובי דווקא. זה יפה דווקא, שהתורה זוקפת קומת של אנשים. את באה עם תורה עלייך, זה יפה, רואים את זה גם. צריך לראות את זה גם, למה לא? מה, למדת תורה, באמת למדת. ולא את גדולה כמו שהתורה גדולה. אז התורה מופיעה בך, אז יש לך באמת איזה צד גדול. בסדר, איך אומרים אחר כך, איך מהירים אחר כך, האם זה יפה אחר כך להגיד לו, אבא, אבא, בוא, 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 בוא נסביר לך משהו על בורר. אם אתה עושה ככה, זה טוב, זה נדון על זה, זה שאלה באמת. לאן אתה צריך להוביל אותנו, זה באמת שאלה. אבל יש כאן באמת שאלה גדולה.
אני אגיד לכם, מחילה מאשתי שהיא לא שומעת, ואת ההקלטה אל תעבירו לה, אבל הלכה ידע יותר ממני אחרי החתונה. פרי באמת ידע, לא יודע, בישיבות, באולפנות המדרשה היא לא הייתה, סליחה, באולפנות, במכללה לבנות שהיא למדה, לומדים הלכה טוב, ואנחנו בישיבה עדיין לומדים גמרא ויוד, לא למדנו כל כך הלכה, והייתי ממש נבוך לפעמים, כן? הייתי עושה דברים בשבת, אמרה לי, זה לא עושים ככה, זה היה ממש מביך. מה שפדעתי טובה, למדתי, הלכות שבת, הלכות איסור ועשר, עשיתי תיקו לאט לאט, אבל זה לא, זה אירוע מביך לפעמים ככה, אתה רואה שלך ככה שולטת לך שם בעניינים, אבל נכון, אז זה שלמדת תורה, זה עושה לך בסופו של דבר, באמת, זה עושה לך, עושה לך, כן? הרגשה טובה, אני לא בצדק, את לא יכולה להרגיש כזה, למה? תורה אחלה זקיפות קומה מסוימת, כן? קיבלת מטען מסוים, ולא לא את גדולה, כמו שהמטען גדול, כן? ומילא שאת נושאת אותו, אז יש כאן דבר גדול, כן? מה, קנית כמה יעלומים, אז מה, צריכה להרגיש ככה? לא, כי יש עליך יעלומים, תורה זה יעלומים כאלה, כן? זה נותן באמת עוצמה, זה נותן באמת עוצמה, ונותן באמת כוח, תורה היא באמת נותנת עוצמה וכוח, ובוודאי שאם היה ביותר משאר יתלומד, אז זה רע בהמשך. לפירך אמור פרק כמה דסותה, בפרק ראשון של מסכת סותה, רגע, כאן נראה שבא לומר, כן, אז ראינו, שצריך שיהיה בתמיד חכם אחד משמונה שבשמינית שבגאווה. זה דבר נורא מעניין. כתוב במסכת סותה, נראה בהמשך, זה לא להלכה כך, אבל יש דעה בגמרא שטוב שתלמיד חכם יהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. כמה זה שמינית שבשמינית? אחד חלקי כמה? מה זה? אחד חלקי 64 נראה לי, נכון? שמינית שבשמינית שבגאווה, אחד חלקי 64. טוב, א', רציתי לבדוק אם אתם... רציתי לבדוק אם אתם ערניות, ב', רציתי לראות כמה הצלחתם בפסיכומטרי, אבל לא, אבל אחד... מי שענתה אחד חלקי 64 זה... טוב, אבל אחד חלקי... סתם סיוט שלי. אחד חלקי 64 זה שמינית שבשמינית. תלמיד חכם, לא יודע למה לקום מן שיעור כזה, שצריך להיות בו, 1 חלקי 64 של גאווה, שמינית שבשמינית. מעניין כזה, קצת. זה לא להלכה, להלכה כתוב שלא, נדבר על זה בהמשך. אבל לפחות ישנה דעה אחת בגמרא, שטוב שתלמיד חכם, יש לו קצת גאווה. היא זוקפת את קומתו התורה, יש לו כוח. כן? עוד פעם? אז קודם כל את צודקת, זה לא להלכה. להלכה כתוב לו, שלא יהיה לו בכלל. אבל ישנה דעה כזו בגמרא, טוב שיש לך איזושהי זקיפות קומה, מה? אמרתי, את באה מהמדרשה, טוב שתבואי דווקא תרגישי את העוצמה של התורה שיש בה, מה? את מתכוון לכולם כמה, כן? העוצמה של התורה שיש בכם, זה טוב. או פעם? או גאווה, פה זה לא במובן, גאווה, הסתררות על מישהו. גאווה תחושה טובה שלי. תחושה תרופה טובה, מותר להגיד את המילה אובר, אני לא יודע, לא מוצא מילה אחרת, מה? תחושה טובה פלוס. כזו הרגשה טובה כזאת, את באה הביתה, וזה כן מותר. שאומרים לך יש דבר תורה, בטח דבר תורה. תביאו רגע רמב"ן, אור החיים, כלי יקר, יש לי איזה כמה השוואה פה בין כמה מפרשים, אומרים וואו, עשית שם משהו, יפה מה? כן? יש לך איזו אמירה, לך איזו אמירה חזקה. יש לך איזה מין תחושה טובה פלוס, יפה? יש, זה לא להלכה. להלכה כמה, אנחנו אומרים שצריך תרושה טובה, אבל כמו שאת אומרת, לא גאווה. לפי הדעה הזו פה, אפילו קצת גאווה. נרגיש ככה עוצמה כזאת, פנימית, כן? הבדלים דקים. אבל להלכה אומרים לא ככה, אבל יש דעה כזו, ומסביר. שיחה מכילה מאיפה זה רק זה בא. כן. בסדר. אבוי, שיחה שלך, כן, כן.
זה קצת
מוגעת
יחידה, כאילו.
נכון. יש השוואה מאוד יפה, כן, נכון, כמו שאח מגיע מהצנחנים נגיד, אז יש לו שם את הצנחנים שלו, ואם הוא בקורס טייס בכלל, ואם הוא בגולני ולומד בשווי שבועות, זה מקובל שם שגולני זה משהו מיוחד, אז את צודקת, אז הם גם כאן, את מישהי בא עם, מישהו בא עם הרגשה מהישיבה, זה לא טוב אם הוא יבוא כזה מהרגשה מהישיבה, פעם אמר לי איזה אברך בישיבה, לפני כמה שנים זה היה, אבל זה עשה לי ממש לא טוב לשמוע, הוא אמר לי, אתה יודע, יש לנו לפעמים מפגש משפחתי, הוא אמר. כל המשפחה מגיעה המורחבת. בני דודים, וכולם, טוב, זה לא היה בקורונה, כן? כולם, עוד היה לפני כמה שנים, כולם מגיעים ביחד, יושבים, עושים גם בדיוק. אמר לי, אני נורא נבוך במפגשים האלה. אמרתי, למה, מה מביך אותך? אמרתי, כל אחד מספר קצת מה הוא עושה. כל בן דוד, כל זה מספר, אז זה לומד כבר משפטים, זה לומד זה, זה לומד זה. ואז הוא אומר, רואה שהעיניים מסתכלים אליו, אתה עוד בשווה כאילו, עוד עברי? כן, יאללה, עוברים הלאה, כאילו. טוב, דבר איתך, תעשה עוד משהו בחיים. טוב, אבל זה אומר לי, זה עושה לי ממש הרגשה, הוא אומר, למה אין לי איזה גאוות יחידה כזאת? הוא אומר, קשה לי להגיד, והוא, אני אברך ואיך לי דבר תורה, לא יודע, מה זה? טוב, שאלה? אז הנה, כאן אומר דווקא, לפעמים זה טוב, שיש לך איזו תחושה מסוימת, אפילו נקרא לסוג של גאווה. אבל אתה מרגיש טוב, כן, אתה סבבה, מה? אתה מרגיש טוב, אני לומד תורה, יש לי הרגשה טובה, כן? טוב מאוד, אני לומדת במדרשה, יש לי הרגשה טובה, כן? הרבה פעמים את אומרת, אני לומד במדרשה, אז מה את הולכת לעשות שנה הבאה? חסו, אני עושה גם בשנה הזאת, למה רק שנה הבאה? טוב, אבל זה מין הרגשה כזאת של אנשים, כאילו, אתה בישיבה, אתה במדרשה, בסדר, זה בשביל החברים והסבבה קצת. העיקר, מה את עושה בהמשך? זה חשוב נורא לדעת מה את עושה בהמשך. אני עושה עכשיו, לא, תקשו, אני עושה. כן, זה יפה, ואפילו כאבה קצת לפי דעה שלך. להרגיש באיזה מקום הרגשה טובה, שהתורה דווקא מעצימה אותנו, כן? תורה נותנת לנו באיזה מקום הרגשה טובה. פירך אמרו, אז ראינו, וזה נגד התורה שיש לה מדרגה שמינית, התורה היא מעל השבע הרגיל, ואז זה באנו כמה קודם, כי התורה שיש שמינית, כך יעשה דוד המלך, מזמור עצרית מודדת, הוא סד על התורה בשמונה אלפה בטא. ואז זה באנו מקום אחר, בני מעלתו מדרגת, אמר, ראוי להיות לבעל תורה חלק רד משמינה שבשמיני, אבל לא חלק אחד משמונת, שזה נשא גאווה לגמרי. ואמר שם, הוא מעט רלה כמו משהו מעל השיבולת, כשאר גאווה לאדם אינה מאתרת אותו. גאוות אדם בדרך כלל תשפילנו. בדרך כלל לכל אדם זה לא טוב, מה אתה מתגאה? אבל כאן זה לא אני מתגאה, זה התורה שאני מתגאה. אני שמח בתורה. אז זה מותר. מותר שהתורה תהיה מעצימה את האדם. עד כדי שמוכנים אפילו להגיד קצת גאווה. מה יש בזה? מה? קצת גאווה יש בזה. כאילו שואלים מה עושים האחים במשפחה, זה בגולני, זה בצנחנים, תשמעו, אני בישיבה, תגיד את זה, אם זה משהו ככה, קצת עם גאווה אפילו, כן, זה גאווה של התורה, זה לא גאווה אישית שלך. אתה רוצה להגיד שיש כאן איזה מעלה, מה? איזה עניין מיוחד, הוא בישיבה, אני במדרשה, יש לי איזה משהו. אמרתי, יש לי איזה אמירה, כולם רואים גם דבר תורה, גם את תגידי איזה משהו ככה חזק, רציני, זהו, יפה מאוד, כל הכבוד, תורה זה עוצמה, תורה זה כוח. זה לא ירגיש הרגשה כזאת ככה. זה אני חושב, דרך אגב, נכון מצד עצמו, מצד האמת, זה נכון. נקרא לזה גאווה או לא, אבל איך. וכאשר גאווה קטן ודק, הוא נאה. בוא, אפילו שהמסקנה של הגמרא להלכה זה לא כך. לא מיני ולא מקצתי, לא כדאי בכלל גאווה. מכל מקום שמינה מזה, כי הגאווה הוא על בעל התורה בטבע. זאת אומרת, בסדר, להלכה אומרים, תשפיל את עצמך בכל זאת. אבל הרגשה טובה ודאי שמותר שהיא. כאן המהר"ל עושה את כל ההקדמה הזאת להסביר לנו. שזה לא היה כזה מוזר, למה רבי אלעזר ורבי שמעון שהגיע, הגיע עם הרגשה כזאת טובה. התורה צריכה לתת לאדם הרגשה טובה. אפילו יש דעה קצת גאווה אגב, כן? אגב, שמחה.
זה גאווה
ברמה
כזאת?
או, למה פה זה קרה ככה?
זה קצת השפלה.
או, למה הוא השפיל אדם אחר, נכון, אז זה נגיע למקום הזה, בדיוק. אז נגיע לשאלה הזאת, אני חושב שהיא שאלה מצוינת. אבל לבינתיים כי הדבר הזה חשוב. קודם כל חשוב להבין מאיפה הדברים נובעים. כי הדברים באו באמת מאיזה מקום טוב כזה, כן? אז את צודקת, צריך להיזהר. גם כשבאים לבית להוריד צריך להיזהר, לא, הנה, דיברת עכשיו, לא השפלה כזאת, כן? באה לבית ואת אומרת להם, רגע, תקשיבו. מה שאמרתם עכשיו בפרשה בכלל לא נראה לי. אופס, רגע, תקפי את עצמך, זה לא יפה. זה אבא שלך, אמא שלך, זה פה, זה שם, אז בוא צריך להעיר. אבל עצם עבודה יפה, באה עם אמירה, מה? בוא, זה אמירה, יש פה איזה משהו, וזה דבר יפה, כן? זה דבר עם עוצמה. נזכר, עלינו יום העצמאות אחד, שעשינו, כל המשפחה, ישבנו בפארק יתיר, אני חושב. מה, אני מספר את יותר מלא סיפורים, רק אני קראתי יתירה שלהם, בסדר? אין הדלפות פה בערך כלל. סתם, אבל הם, לא נעימו פתאום, יצא לי תמיד לשיפוי, אבל נזכר שישבנו ביער יתיר, ויש איזה שיעור יפה של הרבנית ידית, אני איש קוביץ, יש לי מועדת גם פה, אז על משהו על יום העצמאות, על ארבעה, שקרה להם נס, ארבעה, או יורדי הים באוניות, לא זוכר ארבעה כאלה. אז היא הביאה לנו את השיעור הזה בחוג המשפחה, היה באמת שיעור יפה, שיעור נחמד. יפה, תורה נותנת עוצמה, תורה נותנת כוח וזה, כן? היא הביאה לשיעור, אני קצת חלקתי על השיעור, לא, אבל לא משנה, אבל זה היה שיעור יפה. אבל זה יפה, שיעור, זה, תורה נותנת עוצמה, תורה נותנת כוח לאדם. זה יפה שהתורה נותנת לך כוח, את לא צריכה להרגיש רק שקופה כזאת, מה? מה למדת במדרשה? לא יודעת, לא יודעת אם בכלל למדנו. כן, למדנו. למדנו, מה? בטח, התורה נותנת לנו כוח ועוצמה ושמחה כזו. צריך שזה יראה על הפנים שלנו, אם זה בישיבה, אם זה מדרשה, אני מדרשה, לצורך הדוגמה פה כמובן. אז זה נפלא. אז אמרת לא צריך להגיע להשפלה, נכון. פה נגיע לנקודה, היא מאוד רגישה הנקודה הזאת, אתה שותקת. דרך כלל היא עדינה אצלו בסיפור, והיא עדינה גם אצלנו. כי בין זה לבין זה, זה באמת מאוד מאוד לפעמים יכול להיות דק. בין מצב שאני מרגישה טוב, או מרגיש בסיפור הזה גדול התנאי, אחד מגדולי התנאי, שירגיש טוב, בין זה לבין מצב שאני כבר אובר. טוב, אני מגיע למצב כבר שאני מול אחרים, נכון. אז בוא נגיע באמת גם לנקודה הזאת, כי אנחנו עומדים עכשיו על מידת הענווה בסוף. אז זה בא מהמקום הזה, בשם זה, כי יש התורה המעלה העליונה, שנקדם בזה מגדל, אז לכן קראו למקום הזה מגדל גדר, שהוא גבוה למעלה. והתורה היא נבדלת מכל העולם, כמו הגדר הזה שהוא נבדל מן רשות הרבים. וואו, יפה, התורה זה מגדל. איזה יופי זה ללמוד על זה, קודם כל, תורה זה מגדל. אמרתי שנותן לנו זה גאוות יחידה כזאת. יפה מי שאמרה גאוות יחידה כמו בצבא כזאת. זה יפה כזה באמת. בא מישיבה או בא מדרשה, אז יש לך איזה גאוות יחידה קודם כל. זה יפה. אני זוכר בישיבה אצלנו הפעם דיון, אם טוב לשים חולצות של הישיבה, כן לעשות או לא לעשות, יש חבר'ה מן כך או כך, לא יודע, שעמם לכם, תדונו בזה גם, אבל זה יפה לדון שאלות כאלה, לשים חולצות, לשים כך, זה אמרת יחידה, להרגיש כזה טוב, להרגיש כזה שמח עם התורה, כן? כשהתורה יש בה משהו משמח, מעצים, נותן כוחות, זה חשוב מאוד אני חושב להרגיש כך, כן? חשוב להרגיש ככה, חשוב לתת שהתורה באיזה מסוג מקום תחיה אותנו. התורה תיתן לנו הרגשה טובה ושמחה. לכן קראו למקום מגדל. למה הגדר? איפה פה הגדר? גדר זה נבדל מהאחרים. כי התורה נותנת לך מעלה וגם היבדלות קצת מאחרים, לא במובן השלילי, אלא במובן שאתה מרגיש מול הבריאות לאחרים, באמת התורה נתנה לי כוח, מה? יש לך חברה שלא לומדת במדרשה. טוב, אל תרגישי גאווה עליה מולה. אבל תרגישי גאווה טוב עם עצמך. זה כן, אני כבר התחיל ללמוד באקדמיה. אומרת לך, מי? אני סטודנטית למשפטים שנה א', ואני לומד במדרשה, צריך להרגיש ככה. ותשמעי, את רוצה לשמוע איזה דבר תורה יפה שלמדנו? קצת להראות משהו. יש לנו תורה, אנחנו עושים משהו, אנחנו עומדים, אנחנו שמחים בתורה. זה טוב לך ביחס לעצמך, אולי זה טוב לך גם ביחס לאחרים. כן, כלומר, לא להתגאות עליהם, אבל להראות להם שתורה זה באמת דבר גדול, תורה זה מגדל. תראה, מגדל, אפילו שזה גדר מסוימת. פה לומדים תורה, פה זה משהו אחר, זה לא תורה. וואי, זה חשוב. עכשיו לא נעים לנו לקרוא, נכון? אנחנו בצדק, תכף נראה שיש כאן בעיה גם בזה קצת. אבל כשלעצמו זה דבר טוב. עצם ההרגשה הטובה הוא דבר מאוד מאוד טוב. אז איפה הלא טוב שהיה בכל זאת בסיפור הזה? מה הלא טוב שהיה? הלא טוב שהיה אומר, ורבי אלעזר בשלוה נזהר ונשמע מן הגאווה, בא אל הדבר הזה שאמר כמה מכוער אדם זה. או פה הלא טוב. הלא טוב הוא שהתורה, מרוב שהיא מעצמה, מרוב שהיא מגדילה, יכולה גם להפוך אותנו לביקורתיים מדי. מה? הביקורתיות זה הבעיה. אז פה בסיפור יכול להיות שמכוער זה גם היה מכוער בגלל המעשים שלו, הוא נראה מכוער. ויכול להיות שהיה בביקורת המעשה מאוד נכון, אבל לא ככה זה היה צריך לראות. הוא היה צריך דווקא שהתורה תביא אותו לראות את היופי הפנימי של האדם. ואז דרך זה הוא גם יתקן אולי את הקיום שלו. אבל כשהתורה תוביל אותך, אפילו שיש פה משהו אמיתי, אתה באמת, התורה נותנת לך לנו, לכולנו, זו הסתגלות אמיתית. ואת באמת באה הביתה, באמת אחד האחים אומר דבר תורה, ואת אומרת לו, תשמע, זה לא ככה בשביל, בוא אני אסביר לך מה רש"י אומר, ואז אני אסביר לך מה הרמב"ן אומר, ואז הוא מסתכל ככה, וואי, לא נעים, לא נעים. אז חבל, לבחת אותו. אבל זה בא לך ממקום טוב, זה כן, את לא רצית להבין. אמרת לו כמה מכוער הדבר תורה שלך, לא סתם, לא רצית להגיד את זה. אבל זה יצא קצת ככה, כן? וזה בא מהמקום הטוב, כי באמת התורה נתנה לך הרבה עוצמה. אבל פה ההבדל, הדת לפעמים. אבל נהיית ביקורתית מדי, שזה לא טוב. הביקורתיות הזאת היא לא טובה. צריך להגיד לו, וואי, איזה דבר תורה יפה. בוא אני אגיד לך שאפשר להרחיב את זה קצת, להסביר את זה היפה. אז התורה העצימה אותנו, וגם נתנה לנו יכולת לראות את הטוב בכל דבר. פה הבדל דק, אבל אמיתי ונכון. האם התורה הזאת, שכל כך מעצימה אותנו, וטוב שהיא מעצימה אותנו, מביאה אותנו דווקא לראיית הטוב, אז זה דבר טוב. אז אני, יש לי סיפור בשבילכם. תשמעו, כשאני הייתי בישיבה, בחור צעיר. הייתי בישיבה בחוץ, זה שיעור, לא רע לב, ההתחלה, קיצור, לא זוכר בדיוק איזה שיעור, זה לא קשור כאן כרגע, אבל ההתחלה של השנים שהייתי בישיבה, אז למדתי הלכה ונורא נהניתי ככה להראות להורים שלי, שהיו מזרוחניקים קוראים לזה, לא משנה, זה כמו, כאילו, מזרוח, אין לי מילה אחרת, בסדר, לא יודע להגיד, אז ככה, מי שהבין, הבין. בקיצור, אבל אז נורא נהניתי לבוא ככה ולהגיד להם בהלכה, לא נכון, עושים ככה, עושים ככה. אז וואלה, כל הזדמנות קפצתי על המציאה, להראות להם שאני בישיבה, יש לי, אני לומד הלכה. ואז פעם אחת הם, היה שם הסיפור שהם רצו להדליק נרות לא במקום שאוכלים. כי היה יום קיץ חם, ובמקום שאוכלים זה היה עוד יותר לא נעים. אז הם רצו להדליק את הנרות במטבח ובסלון אכלנו, בסלון לא את הנרות. ולאחר כפשוטה כתוב להדליק נרות במקום שאוכלים. אז הם רצו לא להדליק את הנרות במקום שאוכלים. אמרתי להם, סבבה, לא תדליקו במקום שאוכלים, לא אוכל איתכם. הייתי כזה ככה, הייתי ככה, זה תאוזדנות. הייתי עושה הרבה פעמים כמה פעמים, מפגנות כאלה, לא אוכל איתכם, לא שומרים הלכה פה, לא אוכל. טוב, אז ההורים שלי נבלו וזה, עזוב, עזוב, לא רצו לריב איתי, סבבה, יהיה קצת חם, יסבול קצת, הדליקו את זה במקום שאוכלים. בסדר, עשינו שולם והיה. ואז סיפרתי על מעשה הגבורה שלי לרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, היה ראש הישיבה שלנו. אמרתי לו, הרב, הם הדליקו לא במקום שאוכלים, אמרתי. אמר לי, אבל למה אמרת להם את זה? יש חשמל. יש חשמל, וחשמל זה גם נקרא. חז"ל התכוונו שלא תאכל בחושך, אבל שם שיש אור. אז אמרתי לו, אבל אמא שלי לא התכוונה לחשמל. אמר, אמא שלך אישה צדיקה, התכוונה לכל מה שצריך, ככה הוא אומר. כל מה שצריך היא התכוונה לזה. ואז הוא כאילו רמז לי ואמר, תשמע, כשאתה בא הביתה, תגיד דבר תורה יפה, עזור רגע מה הם עושים. אל תנדנד להם בקצר יותר מדי, עזור. אז לימד אותי הסיפור הזה. אז זהו, צריך לבוא עם הרגשה טובה. צריך לבוא עם הרגשה שיש עליך תורה. ונהניתי משהו רמז לי, תשמע, אבל אל תבוא עכשיו בתור מבקר הבית, משגיח הכשרות של הבית, של המשפחה, כן, פה כאן. חוץ אם את רואה, לא יודע, עבירות דאורייתא, לא יודע מה לעשות, אז כבר תתקשרי לאיזה רבנים פה או משהו, תגידי לה, תשמעי, מערבבים פה בשר בחלב, לא יודע מה עושים, משתוללים פה, אני כבר לא יודע מה לעשות. אבל עד שמגיעים למצבי קיצון כאלה, יש עוד כל מיני דברים באמצע, בסדר, אז יכול להיות שהם סומכים, לא יודע, על איזה דעה מקילה, ועל איזה משהו. אני פעם לימדתי פה, התקופה שלימדתי פה הלכה, ובאמת בנות הביכו אותי, כי אמרתי את דברים שאמרתי עשו, רק מי שאמרה לי, אבל אצלנו בבית עושים את זה, ואז אופס, מה שקיבלתי, אמרה, אצלנו בבית עושים, אבא שלי אמר שהרב שלנו אמר שזה בסדר, ואז אתה מוצא משהו לגמרי לא בסדר, לפי כל השיטות והדעות, זה לא כזה פשוט, כן? פה הם עושות לפי הרב הזה, היא עושה לפי הרב, בבית שלה עושים לפי הרב ככה, נעזור. אז בכל אופן, אני אומר, נכון שהתורה צריכה לתת לנו עוצמה וכוח, אבל העוצמה וכוח לראות את הטוב, זה הדבר. הרבה עוצמה, הרבה כוח והרבה ראיית אותו. נכון, תשמעי דבר תורה של אחד האחים שלך או משהו. ואז מה יהיה כשתשמעי דבר תורה של אחד האחים? תגידי לו, איזה יופי של דבר תורה, בוא אני אוסיף לך דבר תורה. זה נשמע יותר טוב, מה? כי למדנו במדרשה של הרבנית, לא יודע, שיש פה גם איזה אור החיים נורא יפה, סתם אני מקריץ משהו, כן? וזה נורא יפה, ואני יכולה להרחיב לך, להסביר לך. אמרו, וואו, איזה כיף שיש לי אחות במדרשה, שמרחיבה לי את הדבר תורה. או, זה טוב, כן. אז זה הבדל דק, אבל חשוב, משמעותי מאוד. רבי אלעזר ורבי שמעון, התורה מאוד גידלה אותו, והוא זיהה נכון שיש פה בן אדם מכוער, ואני הוספתי, יכול להיות מכוער בגלל שהמעשים הרעים שלו גרמו לו לראות אפילו מכוער. ואותו אדם ענה לו, לך למי שברא אותי, כי מי שברא אותי גרם למצב שאנשים יכולים להיראות גם מכוערים. זה באמת רע מאוד. זה רע מאוד אם אתה, התורה מביאה אותך למצב של להיכנס באנשים, אה? לתת, לעקוץ מכל הכיוונים, אפילו שזה בא מעוצמה, אפילו שזה בא מאמת, אפילו שזה בא מגודל. אבל התורה צריכה לתת לך הרבה כוח לראות את הטוב, כן? לראות את הטוב. להגיד, וואו, זה דבר תורה דווקא מאוד יפה, זה מעשה מאוד יפה, זה ככה. אז יפה, אז נהנים מהתורה שלנו, אז שמחים בתורה שלנו. אז פה הבדל דק ועדין בין ענווה לבין קצת גאווה, אבל כבר יכולה לקלקל את הכל, עלולה לקלקל את הכל. לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז, מה? אל תהי קשה, אוי, בלבלתי. רך כקנה ואל יהיה קשה. כאלה? מחילה. כן, בסדר, אבל. רק כקנה ואל יהיה קשה כארז. לא, אני לא יודע איך נראה ארז ומה אני אומר. אבל יהיה רק כקנה ואל יהיה קשה כארז. וואי, יפה. למה? למה לא להיות קשה כארז? כי התורה יכולה לעשות אותך אדם קשה? התורה יכולה לעשות אותך קשה כזאת, מה? קשה כזאת. כי למדת ושמעת כמה רבניות וזה, ואז התורה עושה אותך קשה כזאת. פתאום את כזה לא מוותרת, מה? על שום דבר, על שום זה, על שום... אז כאילו זה טוב, זה בא ממקום טוב, זה באמת יכול להיות בא ממקום טוב, אבל זה רע. זה גם שאני עלול להיות. זה עלול להגיע למצב שבמקום שהתורה תהפוך אותנו להיות כאלה רואות טוב בעולם, מה? ומזהות טוב, ומעצימות דווקא דברים, ונות כוח לדברים, עושה הרבה. אז זה הבדל, מאוד משמעותי. מאוד משמעותי הבדל. ולפעמים יכול להיות דק כמעט, בין פה לבין פה, אבל פה זה טוב ופה זה טוב. כן? אז זה בעצם המסר שיש כאן. כאן התורה צריכה להיות לעולם יהיה אדם נלמד בעולם בן שפעם באה ענוותן כהילל ולא כדאי כשבן. ענוותן כהילל זה לשמוע דברים של אנשים, אבל לדעת לזהות את הטוב, כן? את נקודת הטוב שקיימת בכל אחד ובכל דבר. והיה מבזה הבריאה שהיא מנחם דבר. הדבר הזה אין ראוי לגדול בתורה כמו שהיה רבי אלעזר בעל תורה. כי אם היה נולד חסר עין, כיוון שאת דרך העולם, אין לומר לשעשעני. אבל זה שלא היה במום, זה ודאי מעשה אומן. בגרש, כי זה האדם שנזדמן אותו, זה נשיב, היה אליהו זל כדי להציל אותו מן החטא, עשה לו אליהו זל דבר הזה. מעניין. רש"י ויש עוד מפרשים שאומרים שזה היה בכלל אליהו הנביא. זה כמו צריכים ביניהם מאוד. אמרו לך, הסיפור הזה לא באמת היה. במילים אחרות. לא היה כמו שמסופר, נגיד כך. לפי מה שרש"י מביא מחז"ל, זה היה בכלל אליהו הנביא, האיש המפואר הזה, שהזדמן לו להציל אותו מהגאווה. אז בואו אני אגיד בלשון שלי, אליהו הנביא, מילים אחרות אפשר להגיד, זה עלה לו למחשבה אולי. זה אפילו לא אמר את זה למישהו. עלה לו למחשבה. הוא ראה איזה אדם מכוער, עלה לו למחשבה. וואי, איזה מכוער האדם הזה. הוא שתק אפילו, הוא לא אמר כלום אפילו. אבל זה אולי אליהו הנביא. מחשבות, אליהו הנביא. זה לא בדיוק היה כפשוטו. אבל עצם העובדה שעולה לך מחשבה כזאת, זה כבר דבר מאוד בעייתי. עזוב, בוא נגיד שלא היה בפועל. עולה לך מחשבה כזאת, אז אליהו יזדמן לו פה לפי הסיפור כדי שזה יקרה כאילו בפועל, ואז הוא למד מזה שזה לא יקרה. אבל בוא נגיד זה עולה לך אפילו מחשבה. זה כבר דבר לא טוב. כן? כבר דבר לא טוב. אומרים דבר תורה, ועולה לך במחשבה, וואי, 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 וואי. אלה שלא לומדים במדרשה כמו שלי וזה, איזה שטחים. אני למדתי שיעור, באיזה עומק הסבירו לנו. טוב, אז זה יפה שאת למדת שיעור, ויפה שיש לך עומק. אבל אסור שהתורה תביא למקום הזה. להפך, התורה צריכה להביא למקום, אפילו במחשבה שלנו להגיד. איזה יופי של דבר תורה. ואפשר להגדיל אותו, אה? ואפשר, תראו, זה הבדל לפעמים מאוד דק, בין זה שאנחנו מעצימים אנשים אחרים, והתורה שלנו מגדלת, לבין זה שאנחנו עוקצים, לבין זה שאנחנו, כן, לבין זה שאנחנו נכנסים באנשים אחרים, לבין זה שאנחנו צריך להיות נעים בחברה שלנו. התורה צריכה לעשות אותנו נעימים, טובים. התורה צריכה לעשות אותנו גדולים, אבל גדולים במובן שמגדלים אחרים. אני חושב שזה הבדל מאוד מאוד משמעותי, כן? הבדל מאוד מאוד משמעותי, הבדל מאוד מאוד גדול, כן. הבדל מאוד גדול. זה יסוד כזה. זה יסוד לכל החיים שלנו. תמיד הנקודה הזאת שאנחנו עם תורה, זה לא צריך לתת לנו הרגשה של השפלה, לאפר, כמעט גאווה, לא ממש גאווה בזה, הרגשה טובה. אבל בין טובה לבין גאווה זה הבדל. הנה, טובה כן, אבל גאווה לא. או, אז זה דק לפעמים, נכון. אבל זה דק שצריך לתת לנו תשומת לב. הרגשה מאוד טובה, אבל חס וחלילה לא גאווה. טובה זה ביחס לעצמנו, גאווה זה מול אחרים לפעמים, כן? טובה, אבל להפך, משפילה את עצמה ביחס לאחרים, כן? ונוצר הרגשה מאוד 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 טובה, כן? ביחס לאנשים אחרים. אז זה סימן של תורה טובה. כן, סימן של תורה מגדלת, בסדר? סימן שהתורה מביאה אותנו למקום טוב. טוב, בכל אופן, הם... אבל זה שלא היה בו מום, כי כך היא הבריאה בעצמה, פרש רש"י, כי זה האדם שנזמן לו, היה אליהו זה, היה אליהו הנביא. מן החטא עשה לו אליהו. דבר זה שידע החטא, כמו שבא רגע מובד שלו, הרגיל עצמו לעשות כך. כשחייב דרך הצד, אמר לו, למה זה מרח כקנה? ויותר עלי לדרוש שבית שפל רוח, אבל הפירוש כי הגיע למדה בשביל מדרגה ומעלת התורה. למה הוא אמר רח כקנה? הוא אמר, תרגישי טוב, תרגישי לגובה, ואז תוריד לי את עצמך. זה יפה. זה שילוב מאוד יפה. אבל תרגישי מאוד טוב. אחרי שהרגש מאוד טוב, גם תוריד לי את עצמך. אז זה חילוק יפה הדבר הזה. לא להרגיש כזה מראש מושפלים כאלה, כן? לא להרגיש שאני לומדת במדרשה, אוי, כן, כן. ומיד במשפט, בסיום את המשפט, תגידו, עשיתי קורס פסיכומטרי, שנה הבאה אנחנו נלמוד משהו אחר, כדי שיעריכו אותך. לא, תורה זה עוצמה, תורה זה כוח, זה טוב, מה, כן? זה לומד בישיבה, את לומדת במדרשה, התורה נותנת לי כוח. אז מה זה הרך ככנה? הרך ככנה, אחרי שאתה מרגיש על הגובה, תשפיט לך. ותגיד, רגע, אבל כל בני האדם הם טובים, כל בני האדם יש להם תורה באיזה מובן. רק צריך למצוא, מה? רק צריך לזהות, רק צריך למצוא באיזה מקום את נקודת העומק, את נקודת הפנים והתורה שיש בכל אדם. אני דווקא, אלי, אני אגיד לכם פעם, אלי לסיפור מודים, אבל יפה, צריך גם בזה לראות את זה. הייתה באמת איזו בת מדרשה אחת שייכת למשפחה, אני חושב. לא מדרשה שפה, מדרשה אחרת כמו מגדל עוז, או מדרשה כזאת. וישבנו והתדיינו בהלכה, ואז היא התווכחה איתי והיא צדקה. ואני אגיד לכם ברצינות, זה היה נורא מביך, לא נזכרתי בזה הרגע. אבל זה יפה, רק שחבל שהיא הביכה אותי קצת, אבל חוץ מזה זה היה טוב. אז אתם רואים, זה הבדל מאוד גדול בין לתת עוצמה אמיתית, ושהתורה שלנו תשדר עוצמה ומשהו נכון, לבין שהתורה שלנו תשפיל מישהו, אה? שהתורה שלנו תוריד מישהו, כי לפעמים זה מאוד דק ההבדל הזה, כן? בין שני הדברים. וכאן אפילו תנא ענה, כמו רבי אלעזר ורבי שמעון, ואפילו שאותו אדם באמת היה מכוער, ואולי גם הגיעו לו, הגיע לו, שיגידו שהוא מכוער. אבל לפי חז"ל זה היה אליהו הנביא, שעשה לו ניסיון, כדי שקצת גאווה שלו מביאה אותו לראות איפה לא טוב בעולם. תראה איפה טוב, לא איפה לא טוב, מה? תראה איפה טוב ותרומם את הטוב. תראה את הטוב בבית שלך, תרומם אותו. תראה את כל נקודות הטוב, תאיר אותה, תוסיף עליה, בסדר? תגביה אותה, כן? זה מצב של תורה אמיתית, ועולם יהיה אדם, ויותר אבל לדרוש, אז זה ראינו, מעלת התורה יהיה רך כמו קנה, כי קנה אשר עולה מעלה, כל אף שלו עולה כופף ראשו, וזהו בשביל שהוא רך כופף את קומתו, והארץ לא עבר זה כאילו קשה. טוב, אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד עוד משהו, תראו, זה קצת גמרא מבילה מה שאנחנו הולכים ללמוד, אז, וואו, אז הולכים ללמוד גמרא מבילה, אבל שלא תיפגעו אם אתם לומדים אותם. למה לא להיפגע? תכף נראו אותי. אפשר לקרוא את זה ושעכשיו אני אפגע בכם. לא אני אפגע, הגמרא. אבל תראו, הגמרא אומרת, ובפרק אלו נדרים שלחו מיתם, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל. אומרים, אני אומר, מדלעים שבהם תצא תורה. בני מה, תלמידי חכמים, אין יוצא מהם תלמידי חכמים. וואי, זה קצת עושה לא טוב. כאילו, אם אבא שלך תמיד חכם, יש חשש שאת תצאית לא כזאת תלמידת חכמה. למה? כתוב פה בגמרא, שלא יאמרו תורה ירושלים. אל שהתורה, שלא יגידו שהתורה זה ירושה. טוב, זה לא הכוונה שמי שאבא של התלמיד חכם, אז הוא לא יצא, הבן לא יצא תלמיד חכם, או הבן לא יצא תלמיד חכם. הכוונה שצריך להתאמץ אפילו יותר כדי שיצא תלמיד חכם. כי לפעמים, בני תלמידי חכמים, ככה יוצא כאן, הם יכולים לבנות על זה, יאללה, אם אבא שלנו כזה, גם אנחנו כאלה. אומרים לו, אם אתה רוצה להיות גם, תצטרך לעבוד על זה. צריך לעבוד על זה קשה. זה יפה. זה עבודה. התורה בסוף זה עבודה קשה. אל תבנה על זה שיש לך את זה בירושה. איך זה קשור לענווה וגאווה? אז הוא אומר, אל תבנה על זה. ככל שאדם בונה על משהו ויש לו גאוות יחידה לא מוצדקת, זה בעיה. צריך להיות גאוות יחידה, אבל מוצדקת, שזה יבוא ממך, בסדר? שזה יבוא מהתורה שלך. אל תבנה על זה, יש פה תורה. אני, לפעמים אדם גם לומד בישיבה, או לומד שאני לומד במדרשה, אז הוא לא לומד הרבה, חלילה אף אחד מכם לא, בסדר? הוא לא לומד את הרבה. ואני בונה על זה, יאללה. אני פה, אני שייכת לפה. זה כבר מספיק, זה לא מספיק, כן? זה הרבה תלוי בבחירה שלנו. זה שייך למידת הענווה. מידת הענווה לא מחפשת להתהדר סתם במותגים, קוראים לזה, באיזה מותג. לא משנה אם הוא מותג משפחתי או מותג מדרשי, ישיבתי וכו', כן? התורה לא מחפשת מותגים, התורה מחפשת אמת, בסדר? אז לפעמים דווקא בבני עניים תמצא תורה, כי דווקא הוא יודע שאין לו מותג, אז הוא בונה על עצמו, אז הוא קונה תורה. ולפעמים אנחנו כולנו צריכים להיזהר, כי אנחנו שייכים לציבור הדתי-לאומי, והכזה והאחר, ואנחנו לפעמים בונים על זה שאנחנו שייכים למותג. לא, תבנה על עצמך, כן? תחדיר את התורה דרך עצמך, בסדר? שזה נקודה מאוד חשובה. ורב שבא ברי דוד אמר שלא יתגדרו על הציבור, טוב, בני שהם מתגדרים, קוראים לי אינשי חמד, בני שאין מברכים בתורת חלק. כבר בארנו מה שאמר, יזהרו בבני עניים במקומו, ומה שאמר, כך אין תלמיד חכם, יצא ממנו תלמיד חכם, פירוש עניין זה, כי אין להם תורה ירושה לאדם. תורה היא לא ירושה לאדם. אין כזה דבר שהתורה תבוא באוטומט, בירושה. התורה באה לאדם באוטומט. כי הוא שייך לפה, אז התורה באה לו. כי הוא שייך לישיבה הזאת, אז התורה באה לו. כי היא שייכת למדרשה הזאת, התורה באה לו. התורה באה לאדם דרך העמל. התורה באה לאדם, אומר, דרך העבודה. זה נקודה מאוד יסודית וחשובה. נקודה מאוד יסודית וחשובה. והיא גם שייכת למידת הענווה. אנחנו בתורה בונים, וזה גם הנקודה היפה, רק על עצמנו. רק על עצמנו. מה שנרכוס זה מה שיהיה לנו. לא כי אנחנו שייכים למותג כזה או למותג אחר. כי מה שיש בנו, מה שנעבוד עליו, זה מה שיהיה לנו. כן? התורה דורשת עבודה. התורה דורשת עמל. עמל קדום. תבנה תמיד על העמל של עצמך. כן? על העמל של עצמך. על מה שקנית בעצמך, על מה שרכשת בעצמך. על זה תבנה תמיד. כן? לפעמים זה דווקא יפה לראות מישהי שבא במקום שהוא לא מקום תורני בכלל, והוא לא, אני כבר נזהר בדוגמאות, כי תראו, אני נפלתי פה בכמה כישלונות גדולים, אבל מישהי שבא לא ממקום תורני בכלל, ולא למדה באולפנה חשובה כל כך, פתאום את רואה, כזה ידע יש לה בהלכה ובאמונה, מאיפה יש לך? למדתי. וואי, באמת יפה. זה מראה כזה שלא, היא לא השתמשה בשום מותגים, במותג של עצמה. טוב, יכול להיות גם מישהי שכן בא ממקום כזה וכזה וכזה, אבל עדיין היא בונה על עצמה. זה תמיד יפה, זה הענווה האמיתית. הענווה האמיתית היא לא מחפשת למה אני שייך, היא מחפשת מה אני בונה. זה, כן? זה הנקודה שבאו להדגיש. מה אני בונה בתוך עצמי, בסדר? מה בא לי מתוך עצמי, כן?
מה אני אומר? הוא רק בלימוד תורה,
אבל
גם בעבודת
המידות. אני חושב שזה בכל דבר נכון, כן. בעבודת התורה, בעבודת המידות. תמיד, אל תבני, לא, לא, כן, כמו כולנו, לא נבנה על זה שאנחנו שייכים למשהו מסוים. אלא אנחנו שייכים לריבונו של עולם, זה כולנו. זה ענווה אמיתית. ומתוך כך אני לומד, מתוך כך אני עושה, ואני יודע שמה שיהיה בי זה מה שאני יגדל, במידות שלי. מה שאני יגדל בתורה שלי. מה? מה שיהיה לי זה מה שאני יגדל מכוח עצמי. זה יסוד מאוד גדול, זה יסוד מאוד חשוב. זה התורה הדורשת, כן? התורה הדורשת מאיתנו, תבנה את הדברים דרך עצמך. תחוש מה שיש בך, כן? תחוש מה שיש בך. אני פעם, נגיד לכם, תמיד אני בסיפורי נזר רגע, אבל אני מקווה שאני אספר לכם בסדר. אני אמרתי לכם, אני בלי דוגמאות לא יכול. אבל היה לי פעם בשיעור, היה לי לא משהו פעם באיזה שיעור שלימדתי, מישהו שהוא בן של איזה תמיד חכם מאוד גדול, לא בישיבה אגב פה שבי שבוע, היה פעם ישיבות אחרות שלימדתי, היה בן של איזה תמיד חכם מאוד גדול, ואז חשבתי שהוא יענה בשיעור שאני מזכיר את אבא שלו. אז כל שיעור ראשון שני, לא משנה, הייתי מזכיר את אבא שלו, וגם שמעתי עם אבא שלו, גם קראתי עם אבא שלו, ואחר כך הוא תפס אותי ואמר לי, תראה, באתי לישיבה פה בשביל שלא יזכירו את אבא שלי כל כך הרבה, אתה עושה לי בדיוק הפוך. הוא יצא לשעה לי רע. אמר לי, אם זה לא נורא לך, אל תזכיר את זה כל כך הרבה. זה לא עושה לי טוב. אני באתי לפה, זה אהב לי אמירה יפה, הוא אמר לי, בשביל לבנות את עצמי דרך עצמי. כך הוא אמר לי, אה, תתחיל איתי עכשיו. טוב, למדתי מזה משהו. אבל הוא אמר לעצמי, אני רוצה לבנות את עצמי דרך עצמי. עכשיו אני רוצה שיגידו, יוסף, מוישה הוא תמיד חכם. לא כי אבא שלי, לא זה. אני תמיד חכם. אז עשה לי טוב, הבנתי משהו פה. וזה יפה, זה היה גם אמירה יפה. אדם רוצה לבנות את עצמו דרך עצמו, זה אמיתי, זה נכון, כן? וזה גם נכון, זה הנשבה שלו, זה האישיות שלו, זה העוצמות שלו. הענווה מביאה אותנו למקום הזה, שאנחנו לא מחפשים לאיזה מותג אני שייך. אני שייך לקדוש ברוך הוא, לנשמה, לאמת, וזה אני רוצה, בסדר? להביא לידי ביטוי. אז זה דבר יפה, זה דבר מאוד מעצים דווקא. כי דווקא התורה היא נותנת ככה בעוצמה, שהתורה אומרת לכולנו, תשמעו, הכל פה פתוח, הכל, הברמב"ם כתוב כך. כתר תורה כתוב ברמב״ם מונח לכל. רמב״ם אומר, יש שני כתרים שהם לא מונחים לכולם. איזה כתרים לא מונחים לכולם? כתר כהונה. כי אתה לא יכול להגיד, יאללה, בא לי נורא להיות כהן. זה לא עובד, מה? ואפילו מי שפה שהיא כהנת, זה יעבוד לה רק אם בעלה גם יהיה כהן. אבל אם לא, זה עובד. אז יש כתר כהונה. זה כתר אחד, זה לא מסור לכל. כתר שני אומר רמב״ם שלא מסור לכל, זה כתר מלכות. מלכות בית דוד. אתה מבית דוד, אתה מלך. לא מבית דוד, לעתיד לבוא, כן. אבל אתה לא מלך. היפה הוא הרמב״ם אומר, וכתר תורה הרמב״ם אומר, כתר תורה הרמב״ם אומר מונח לכל. כל הרוצה יבוא ואיתו. פה הם, זהו, זה מונח לכל. את באת למדרשה, את רוצה ללמוד תורה? תלמידי, יש לך את זה. זהו, לא צריך שום כישורים קודמים. זהו, צריך להיות, ללמוד. זה יפה. זה גם הענווה, אני חושב, שייך לענווה. הענווה באה ואומרת, אני לא מוכבד להתעלות לו, אתה מוכבד להתעלות בנשמה שלי, בעצמי. אני אבנה את הדברים באופן אמיתי דרך עצמי, אז זה מה שיהיה. ואז אני, בזה אני אגדל את עצמי. וואו, זה דבר עדיין, זה כל כך יפה. כי פתאום אתה מגיע לישיבה, למדרשה, לכל מקום, אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו מגדלים את עצמנו, את המידות שלנו, את התורה שבנו. זהו, זה מה שיהיה בזה. זה שייך אלינו. יש לנו התבטלות ענקית לקדוש ברוך הוא, כן? הוא המותג שלנו, הכי חשוב. ואנחנו אומרים, רגע, הוא יגדל אותנו. זהו, זה מה שחשוב. זה הנקודה החשובה, בסדר? בכל העניין הזה של תורה, כמו שהתבר למעלה, ואני רוצה, מה שאמר שלא יומו תורה ירושלים, שאם היו מולידים היה טוב, טוב, זה קצת נדלג, למטה, ואם היה יוצא תמיד חכם, היה זה מתוך שכל, לא היה אתם חבור אל הכלל, ויש כאן, טוב, יש כאן עוד נקודה, אז אולי אני אגיד אותה רק בעל פה, שבסופו של דבר, תלמידי חכמים צריכים להיזהר שלא להרגיש מעל הציבור, להרגיש עם הציבור. להרגיש מחוברים לציבור. כי הרבה פעמים, זה קשור כבר למה שדיברנו קודם, כשאתה תמיד חכם, אתה יכול להרגיש אני מעל הציבור, אני מעל כולם. לא אני עם כולם. אבל למדנו קודם שחת גאוות יחידה, זאת גאוות היחידה שלנו, שהתורה שלנו תורמת, תורה שלנו מוסיפה, תורה שלנו נותנת לכולם, זו הרגשה מצוינת. לא שהתורה שלנו מעל כולם. אז אמרתי לפעמים זה הבדל דק, אבל מאוד חשוב. כי כל מה שדיברנו בעצם מוביל לאותה נקודה, תרגיש שהתורה שלך היא טובה, היא חשובה, זה מאוד חשוב. אחרת, זה ענווה פסולה, להרגיש שהתורה שלי היא כלום. למה אתה רוצה תורה שלך כלום, אה? למדת תורה, יש לך דברי תורה להגיד, יש לך הלכות שאת יודעת, יש לך דברים שאת יודעת, זה מצוין. תורה באמת צריכה לתת לנו איזה מקום כזה שבאישיות, שהוא מגדל אותנו, לשמוח בתורה שמגדלת אותנו. הסימן תמיד יהיה מול אחרים. רגע, אז מה זה גרם ממול אחרים? להרגיש מעל אחרים או להרגיש עם אחרים? להפך, להרגיש את הטוב שבאחרים, כן? זה הנקודה הגדולה. זה היופי הגדול בתורה. היופי הגדול בתורה שדווקא הוא צריך להוביל אותך למקום של גאוות יחידה גדולה ושמחה גדולה. והשמחה היא בסוף, כמה אני מסוגל לזהות את הטוב שבא. כמה אני מסוגל להיות כמו הלל הזקן, שאולי פעם באה אני מלמד את זה קצת, כן? לראות את כל הטוב שבאחרי, ואת כל השמח, ואת כל הגדול שבאחרי, ושם התורה רוצה להוביל אותנו. למה אמרתי שזה טוב? כי זה בעולם החול לא מוכרח. זה בעולם החול לא מחויב. אני פעם הלכתי לאיזה רופא, כי אמרו לי שהוא באיזשהו תחום של הבדל, שיש לי בעיה, אמרו שהוא הכי מספר אחד, ככה אמרו לי, מספר אחד בארץ, ולראות תמונות של רנטגן, לא שם ותמונות של מצמי. הלכתי אליו, וואי, זה היה תחושה קשה. אתה רואה בן אדם שלמד רפואה, הוא באמת מספר אחד בארץ, הוא גם מרגיש מספר אחד בארץ. הוא גם מקבל כסף כמו מספר אחד בארץ. טוב, אבל הוא ממש מרגיש מספר אחד בארץ, וואי וואי. זה היה תחושה קשה, ואני זוכר שהרב פירר אמר לנו, לאשתי ולי, ללכת אליו עוד פעם. אמרנו לו, לא הולכים. הוא אמר, כן, כן, אני יודע שיש לו בעיה כזאת. הוא אמר, תסתכלו לצד ההוא, תקשיבו באוזן מה הוא אומר לכם על התמונות של רנטגן, אני חייב לדעת מה הוא אומר. טוב, רפואה לא בהכרח מביאה ענווה, לא בהכרח מביאה להסתכל על כולם ולהגיד, הרפואה באה לתקן את כולם. אבל אפשר לקרוא בעולם החול, לא, שאין אנשים ענבים גם בעולם החול, יכול לקרוא. שמישהו או מישהו יהיו רופאים והם יגידו, וואו, תפסתי גובה, כן? מעל כולם. טוב, זה באמת עלול לקרוא, יכול לקרוא לנו, אדם בעל ידע, ואז הוא מרגיש באיזה מקום מעל כולם, כן? את שואלת איזה מישהי שבינה ברפואה, איך עובדים החיסונים עכשיו וזה? תשמעי, אני מצטערת, לא יכולה להסביר לך. לפעמים גם צודקת, כן? אבל את מרגישה ככה. אי אפשר בן אדם נעלה להסביר לסתם, לא מצטערים. לפעמים גם צודקים קצת. אנשים קנו ידע, ואחרים במקום אחר, אז זה בעייתי. אבל היופי בתורה הוא שהתורה זה משולב. לכן כשאנחנו לומדים תורה זה מאוד מורכב. כי התורה רוצה להביא אותנו, כן אמרנו, למקום של הרגשה שמחה, כן הרגשה של טובה. לא פחות כשלומדים רפואה, גאוות יחידה היא מי שהזכירה, כן? זה מצב כזה שהרגשה מאוד שמחה, מאוד טובה, מאוד שזה בונה אותנו. מצד שני, כל הבניין הזה צריך להביא אותנו למקום של ענווה עצומה, ולהגיד איזה יופי זה כל העולם. איזה יופי זה אפילו ידע קטן של אדם בפרשת שבוע, או כן, של זה, או של זה. כי התורה צריכה להביא למקום שדווקא בגלל שהפכה אותנו להיות אנשים גדולים, אז אנחנו יכולים לראות יופי וגודל בכל דבר. זה הענווה האמיתית. כי הלל הזקן היה אדם גדול בזכות שהוא ראה את היופי ושמע את היופי מכל אדם. זאת הענווה האמיתית. כי התורה והענווה זה הולך יחד. הגודל והיופי שאת מרגישה שתורה נותנת, וזה יפה שאת יודעת להגיד, כמו שאמרנו קודם, דבר תורה, ויפה שאת יודעת להגיד ככה או אחרת, אבל כל היופי שבתורה, שהיא גם מלמדת אותנו מידות, מלמדת אותנו לראות את הגודל שבכולם. יפה. עכשיו תפגשי חברה שלך, שלומדת משפטים, רפואה, לא יודע מה, תגיד, וואו, איזה יופי שאת עומדת כזאת מקצוע, ובדיוק למדנו במדרשה לרפא אנשים, 3 נקודות, לא יודע מה למדת, נניח, או לעשות ככה וככה, לא. זה יפה, התורה היא לא באה להשפיל אחרים, למרות שיש כאן מגדל, וזה גדל אפילו, כאילו אנחנו מעל כולם, אבל באיזה מקום, המעל כולם, דווקא לראות את הטוב שזה כולם, זה היפה, כן? זה היפה, אז זה השילוב האמיתי שרצו ליצור, שלימוד תורה מגדל, אבל מגדל גם בענווה, כן? גם בידיעת הטוב בכל. אז חשבתי, אולי, כבר אנחנו נסיים להיום, לפעם הבאה בלי נדר, ברד השם עוד נשאים משהו מבדעת הענווה, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמי. ספוילר, על הפעם הבאה, כי מה צריך להבין? אז את כל זה שמי לא ידע שזה טוב להיות ענבים כמו הלל, ולראות את הטוב בכולם. בכל זאת נראה שוב דוגמה כזאת, כמו שראינו פה, הדוגמה המעניינת ששמי נכנס לפעמים לאנשים דרך התורה, כן? ודחף אותם בעמת הבניין, ואמר להם ככה, קצת יהיה צריך שוב הסבר, מה? אז שוב, למדנו, נכון, תורה נותנת עוצמה וגודל, אבל למדנו להפך, עוצמה וגודל לראות את הטוב. זה מה שלמדנו כאן, רח כקנה, כן? רח כקנה, כן. שיהיה רח כקנה. אז זה יפה מאוד. אז אם ככה למדנו, לכאורה זה נראה נכון, למה שמיים? מה שמיים לא ידע את זה בטוח, אז מה, למה הוא? כן? נכנס ככה בכולם, והתורה הביא אותו למקום הזה, שכולם הוא הקפיד וכל... אז פה צריך לעשות חילוקים. יש ענווה, וחלילה וחס גאווה, ויש הקפדה. הקפדה זה לא דבר שהוא לא... שהוא גאווה. הקפדה זה עוד משהו. אז מה זה העוד משהו? שהוא לא גאווה, אבל לא הקפדה. רציתי לעשות לכם חשק, אולי, אם זה עשה לכם, הפעם הבאה, בסדר? הפעם הבאה, בלי נדר, נעשה קצת. מה זה מבדל בין הקפדה לגאווה? ולמה שמאי רצה בכל זאת הקפדה והלל רצה ענווה? ואיך משלבים ומה נכון בין ענווה להקפדה? זה נשאיר בזאת השם. בסדר.